טוב, אז זה עמוד 92. שומעים אותי בסדר?
כן.
אוקיי. מאמר מתן תורה, אתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה שלו דווקא בו, בפרצופו האמיתי, שכל עניין הרוממות ודבקות הזו המובטחת לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות, אינה לא פחות ולא יותר אלא דבר השוואת הענפים לשורשה מתברך, אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו, כמו שנתבהר לאל, שעניין התענוג אינו אלא רק השוואת הצורה ליוצרה. ויותנו משתבים בענייננו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. וכל עניין שיערה לידינו מהעניינים שאינם נמצאים בשורשנו, הרי נעשים לבלתי נסבלים ולגועל נפש או למחובים ממשיים, כפי אשר התחייב מהמושג ההוא, ונמצא מאליו אשר כל תקוותנו תלויה ועומדת בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו התברך להתעלה. טוב, זה שיעור הזה זה על היפוך הרצון. אני מאמין ש... האמת שאני לא עברתי, הייתי קצת בהרבה עיסוקים שגזלו הרבה תשומת לב וזמן. לא עברתי על השיעור, אז אני אתחיל להסביר, ואם יש שאלות או דיון, אז אפשר קצת לפתח כדי שאני ככה ארגיש את על מה אנחנו מדברים. שנרגיש כאילו על מה אנחנו מדברים. אז מה שאומר פה שיש את החוק הרוחני שדיברנו עליו שבוע שעבר, שברוחניות שינוי צורה והשתוות הצורה זה הביטוי של קרבה וריחוק. ומה פירוש? פירוש שכשיש לה, כל אדם לפי הצורה של האופי והדעת שלו ובעצם צורת הרצון שזה השורש, אז בזה הוא משתווה או שהוא מתקרב או מתרחק לקדוש ברוך הוא. ויוצא שהאדם במצב הבסיסי הוא מאוד מאוד רחוק, ולכן יש מצווה בתורה להתקרב, שזה הפירוש של המצווה ולדבקה בו. והבעל הסולם הוא מגלה שהעומק של הציווי הזה להתקרב להשם זה על ידי שינוי הצורה של הרצון, שזה בעצם מה שהתורה היא אמורה, התורה והמצוות אמורים לפתח בנו. זאת אומרת, אנחנו רגילים לנהוג בצורה כזאת שכל מה שאנחנו חושבים שייתן לנו תענוג, אנחנו מיד מחפשים אותו, וזה נקרא רצון לקבל לעצמו. והתורה היא באה לרומם אותנו למקום של קרבת השם, ועזרת השם הלוואי גם לדבקה בו. שזה בעצם הפירוש של להשוות את הרצון, את הצורה שלנו לצורה של הבורא. שזה אמרו חז"ל בהרבה מאמרים, כמו מה זה פירוש ולדבקה בו, הרי הוא לא, הקדוש ברוך הוא כתוב שזה אש אוכלה, ואין לו גוף וכו', הדבקות היא לא מפורשת בעניין של גשמיות, של קרבה גשמית, הרי אין פה גשמיות. אז חז"ל אמרו, אלא הלך בדרכיו. מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא חנון, אף אתה חנון. אז הפירוש הוא שלהידבק במידות של השם. ומה זה נקרא שאדם הוא רחום? זאת אומרת שאדם הוא יצא מעצמו והוא נהיה משפיע. כי הוא מתעניין ומרחם על הזולת, שזה לא דבר טבעי. אז אומר שחז"ל אמרו שכשם שהקדוש ברוך הוא רחום, גם אתה תהיה רחום. הפירוש שאתה צריך לשנות, להשתנות ולקנות טבע של השפעה, ואז אתה הולך בדרכיו, ואז בעצם אתה גם מקיים את הפירוש הפנימי של ולדבקה בו, ידבק במידותיו. אז הבעל הסולם מסביר שאנחנו בצורה ההפוכה שלנו, אנחנו חושבים שאנחנו נקבל תענוג, אבל אנחנו לא נקבל תענוג על ידי שימוש ברצון לקבל. ואת האמת היא שאת התענוג היחידי אפשר לקבל על ידי שאנחנו משווים את הצורה שלנו לשורש שלנו, שזה הנשמות הן כמו ענפים שיוצאים מהקדוש ברוך הוא, שהם מהשורש שלנו, שהוא השורש של הנבראים, שורש של הנשמות. אז זה אומר שכל דבר שמצוי בשורש, הענף מוצא בו קורת רוח. זאת זאת אומרת, כשאדם הוא במקום של השפעה, למשל, כשאדם הוא עושה טובה לשני, יש לו נעימות, הרגשה טובה מאוד. וזה לא סתם. הסיבה היא שהוא באותו רגע מתחבר וקרוב מאוד לשורש. נגיד שזה אדם עושה באמת מעשה שהוא ככה, באמת מעשה של נתינה שהוא אלטרואיסטי באמת. אפילו דברים קטנים, אבל זה, כאילו, אם המעשה הוא אמיתי, אז האדם מרגיש בזה קורת רוח מאוד מאוד גדולה. וזה לא שהוא חיפש את הקורת רוח, הוא חיפש, הוא רצה לעשות את החסד, הוא רצה לעשות את המצווה של גמילות חסדים, או של עזרה לזולת, או של ואהבת לרעך כמוך, או של תשומת לב לשני, לעזור לו, לסייע לו וכו'. אז זה מה שהוא חיפש לעשות, אבל מה שקרה בדרך של ממילא קרה, שהוא גם מאוד מקבל בזה קורת רוח. והסיבה היא שהוא נמצא, הצורה של האדם באותו דבר, באותו רגע, היא קרובה לשורש, לקדוש ברוך הוא. וכל מה שנוהג בשורש, הענפים מוצאים בו קורת רוח. וכן להפך, שאנחנו מתנהגים הפוך מזה, אז אנחנו סובלים מזה. אפילו שאנחנו חושבים שאנחנו לא נסבול. כאילו, המטרה שלנו הרי היא לא לסבול, אנחנו רוצים ליהנות, אבל ברגע שמשתמשים בכלי הזה שרצון לקבל לעצמו, בפועל יוצא שלא נהנים, בפועל לא נהנים. אם נהנים, ההנאה היא מאוד מאוד זמנית והיא מסתלקת מאוד מהר, וההשפעה של זה היא לא טובה. ההשפעה ארוכת הטווח היא לא טובה. והיא גם לא מביאה לדבקות. זאת אומרת, השימוש ברצון לקבל עצמו להשיג תענוגים לא מביא לדבקות. אכן המצווה של הולדובקה בו, יש לה, הדרך שלה זה בעצם, התורה והמצוות הם בעצם נותנים לנו כל הזמן שטח אימונים לתרגל ולשנות את הטבע שלנו לאט לאט. אז מה שהוא אומר בסוף זה שכל התקווה זה על כמה אנחנו מצליחים לשנות, בעצם להשוות את הצורה לבורא, השם יתברך. וככל שאנחנו עושים את זה יותר, אז אנחנו נרוויח פעמיים. אנחנו גם נקיים תכלית הבריאה, שזה להידבק בו, וגם נקבל תענוג, שזה בעצם כביכול הדבר שבעצם אנחנו רצינו. אנחנו רוצים בעצם להתענג. אבל זה לא עובד בכלים של קבלה, זה עובד בכלים של השפעה. זה המהלך. מישהו יש שאלה על זה?
לי יש.
כן.
תכלית הבריאה זה לא לגלות את שמו פה, בעולם?
זה תלוי את מי שואלים, אבל יש הרבה תשובות לשאלה, אבל בכללו של עניין, מה שאריזל כותב זה שהקדוש ברוך הוא רצה לגלות את שמותיו וכינוייו, ואכן הוא ברא את העולם. וגם אנחנו יכולים להסתכל על זה בצורה שהדבר, זה כן מה ש, תראי, זה בדיוק מה שאמרת, זה בדיוק מה שאמרת, שהקדוש ברוך הוא, איך בחב"ד אומרים, שיתבע שתהיה לו דירה בתחתונים. שהפירוש הוא שבעצם יתגלה, האלוקות תתגלה בעולם הזה, כמו שאמרת. שזה בעל הסולם מגדיר את ההגדרה של מה הפירוש, ההגדרה האמיתית של חוכמת הקבלה. זה אומר שזה סדר של שורשים שנמשכים אחד מהשני בדרך קודם ונמשך, למטרה מאוד 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 מדויקת, שנקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבראים בעולם הזה. זו ההגדרה פחות או יותר של בעל הסולם למה זה מטרת הבריאה ומטרת לימוד החוכמה ומטרת קיום התורה והמצוות. וזה בדיוק מתאים למה שאנחנו מדברים פה עכשיו, כי כשאדם הוא עושה את העבודה הזאת והוא נמצא, הוא משווה את מידותיו, הוא מדבק הוא משווה את צורתו להשם יתברך, אז מה שמתגלה, בעצם זה מתגלה האור האלוקי. מתגלה דבר אלוקי בעולם, שלא היה בכלל במציאות לפני זה. במציאות הטבעית זה לא נמצא. זה הכל הגילוי של ישראל, זה הגילוי של השם. הגילוי של המעלה של ישראל, זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. זה בדיוק זה, רק שזה דרכים שונות ליד להגיד, אבל בעצם זה אותו דבר. זאת אומרת, הגילוי של הבורא בעולם הזה זה על ידי ההתפתחות של הנשמות. ההתפתחות של הנשמות היא זו שמגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אז כשאת רואה אדם אלוקי, את רואה בעצם ביטוי של ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, באדם שבעולם הזה. וככל שאנשים יהיו, אנחנו נזכה להתפתח בצורה יותר טובה ויותר מושלמת, אז אנחנו נראה שבעצם הכל זה פה אלוקות אחת שלמה, כמו שמתגלה במצבים מסוימים ומיוחדים בעם ישראל, או מצבים מסוימים מיוחדים בעולם, שפתאום יש איזה הבזק של תודעה, של הבנה, שמה שאנחנו עושים פה כל הזמן, רוב הזמן, זה לא זה, זה לא המטרה, וזה מסתיר. וכשיש, שאנחנו עושים, אנחנו נמצאים בתדר הנכון, אנחנו מגלים את השם יתברך ממש. אני חושב, הדרכים להסביר מהי מטרת הבריאה הן מגוונות, אבל אפשר ליישב אותם על ידי התבוננות, ליישב את הדברים האלה. אז גם התכלית של הבריאה זה להידבק בהשם יתברך, וגם התכלית של הבריאה זה להיטיב לנשמות, שזה הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, וגם גילוי אלוקותו בעולם הזה. זה הכל בעצם ביטויים של אותה מציאות. ככה אני חושב. כשיהודי פועל פעולה שהיא לא טבעית, היא פעולה אלוקית, והוא בפעולה הזאת הוא מדבק בהשם, אז יש פה גילוי אלוקות. זה מה שאני מתכוון. כל תלמוד בבלי מסכת עירובין, כל המחזר על הגדולה, גדולה בורחת ממנו, וכל הבורח מן הגדולה, גדולה מחזרת אחריו. אז זה כאילו מראה ביטוי של החוק הזה, שכשאדם משתמש ברצון לקבל, הוא לא מקבל. וכשהוא משתמש ברצון להשפיע והוא לא רוצה לקבל לעצמו, אז הוא מקבל. שזה הקונפליקט, זה הפרדוקס שדיברנו עליו שבוע שעבר, לא כל כך הרחבנו עליו, זה יותר המקום שלו. שבעצם אנחנו בנויים עם רצון חזק מאוד, רצון גדול מאוד לקבל תענוג, אבל הפרדוקס הוא שאם אנחנו משתמשים בו, אז אנחנו מתרחקים מהתענוג, ואם אנחנו הופכים אותו או משנים אותו ולא משתמשים בו כמו שהוא, אלא מתקנים אותו, אז אנחנו מקבלים את התענוג שאנחנו כל כך רצינו. אז יש פה פרדוקס, הוא מבוטא יפה פה בדיבור של חז"ל, שכשאדם הוא מחזר על הגדולה, דהיינו שהוא רודף אחרי הכבוד, אז הכבוד בורח ממנו. כי אי אפשר שהכבוד ישכון במקום שהוא הפוך. כבוד זה השורש שלו, זה אלוקות. כי כל הדברים הנשגבים, זה השורש שלהם, זה מהשם. למי הכבוד? להשם. הכבוד הוא של השם, כבוד אלוקים. אז אדם שמבקש, מחפש כבוד, אז הוא משתמש ברצון לקבל לעצמו, והכבוד מיד בורח ממנו. כי הוא לא יכול לשרות אצלו, כי הצורה היא ביניהם הפוכה. ושאדם הוא בורח מהכבוד, אז דווקא הוא נעשה כלי שהכבוד יכול לשרות אצלו. לכן אנחנו רואים שאדם שיש בו ענווה גדולה ואנשים מכבדים אותו. אדם שבאמת לא רודף אחרי הכבוד, אנשים מכבדים אותו. וכן, כמו האמרה, היא אמרה מדויקת מאוד, כאילו. מה שאפשר להגיד זה שגם בפועל, גם אם בפועל אנחנו רואים מישהו שהוא ברור לנו שיש לו תאוות כבוד ומכבדים אותו, אבל זה לא כבוד אמיתי. כאילו, הכיבוד שלו זה לא כבוד אמיתי, זה כיבוד של אינטרסים. מכבדים אותו בגלל שיכול להועיל לנו, נגיד, אם הוא עשיר או אם יש לו השפעה, אז אנחנו עושים לו, מכבדים, כיבודים, אבל זה לא כבוד אמיתי. וכן הלאה, כל דבר, מעלה גדולה או מעלה טובה או גבורה או עושר שאדם רודף אחריו, אז זה עלול לברוח ממנו, מה שאין כן, אם הוא, שבעצם ברגע שהצורה שלו היא משתנה מרצון לקבל לעצמו, אז הוא נעשה כלי שמחזיק את כל הברכות. בשיעור שהוא עשה את העבודה הזאת, וזה מצטייר אצל כל אחד לפי הכלים שלו, זאת אומרת, לפי הרצונות שלו. נגיד אחד שיש לו רצונות לחוכמה, והוא מתקן את הרצון לקבל לחוכמה לעצמו, אלא שהוא עושה את זה בשביל לעשות נחת רוח לשם שציווה אותנו לעסוק בתורה ולקנות חוכמה, אז האדם הזה, הוא יזכה לברכה בחוכמה, לאו דווקא שהוא יזכה לברכה בכסף. אבל אם אנחנו נראה עשיר שמצליח מאוד, אז צריך יהיה להתבונן, יכול להיות שהוא הרבה נותן מהכסף שלו. הרבה עושה פעולות של תיקון תאוות הממון שלו. דהיינו, תיקון הכלי הזה של הרצון לקבל לעצמו, שאצלו זה מבוטא בממון, בתאווה לקניין ואושר. אז אם הוא יהיה באמת, יכול להיות שהעשיר גדול, זה הרבה בזכות שהוא עובד על הדבר הזה, והוא יודע שהוא נותן, או שהוא עושה איזה שם פעולות, ולפעמים לא. לפעמים נסתרו דרכי השם, לפעמים גם הקדוש ברוך הוא כתוב שהוא משלם לבן אדם שכר בעולם הזה, כדי שלא יהיה לו טענות בעולם הבא. אז זה גם כשהבן אדם הוא לא עושה את התיקון. אז זה יש גם כן עניין כזה. לכן העולם הזה זה קשה לעמוד על כל הסיבות של הדברים, אבל יש לנו כן את הפרמטרים שאפשר ללמוד אותם, את הדרכי וחוקי ההשגחה, חוקי הבריאה. וכמובן שיש מצבים שיש רשעים שמצליחים וכו', ואנחנו נדבר על זה לדעתי בשיעורים הבאים, יש שיעור על אסתר. אנחנו נדבר על זה, אני חושב. מישהו יש איזושהי שאלה? אני ממשיך. אני לא יודע מי זה ויקטור פרנקל.
ויקטור פרנקל הוא היה פסיכיאטר שהוא היה מצליח מאוד, והוא הוכנס לאושוויץ, למחנה ריכוז, והוא שרד אותו, והוא כתב ספר שממש מבוסס על הרבה תפיסות בפסיכולוגיה יהודית, של אדם שהוא מחפש משמעות, הוא יכול למצוא חופש גם ב... הוא יכול להיות בן אדם גם במצבים קטסטרופליים, והוא יכול להיות גם, הוא מדבר, הוא יכול להיות גם חזיר וגם קדוש באותם מצבים. תלוי איזה משמעות הוא נותן. כאילו, שזה דרגת חופש שאי אפשר לקחת מבן אדם.
כן, עכשיו שאת אמרת את זה, אני נזכר שדיברתי, כי שמעתי את זה כבר מתישהו עליו. עכשיו היה לי בראש שזה מישהו אחר, שזה איזה פילוסוף שהוא גוי. עכשיו אני מבין שזה לא.
לא, לא, הוא יהודי.
כן. אני חושב שיולתי סיפר לי על זה בזמנו. הספר נקרא "אדם מחפש משמעות", נכון?
כן, ויש לו עוד ספרים. הוא פיתח גישה שלמה של לוגותרפיה.
טוב, מעניין לי לראות. אז הוא כותב שאושר לא יכול להיות נרדף. מישהו נכנס אלינו?
נועם, ערב טוב.
ערב טוב.
אברהם.
שלום, שלום.
התקשרתי לפניכם, התנתקה השיחה, ורק רציתי, אפשר, לא יודע איפה אתם נמצאים, אפשר להגיד משהו?
כן.
כל, למה אני צריך את הגילוי האלוקות? בשביל מה? מה אני צריך לגילוי האלוקות? מה אני צריך את כל הדברים האלה? רק בשביל דבר אחד. אני שואל ועונה. כי כן. הגילוי האלוקות, הבורא רוצה להטיב לברעב. זהו, אין משהו אחר. והתענוג הכי גדול זה לגלות אותו.
אז זה מה שעשינו עד עכשיו, אברהם יקר.
לא שמעתי, אז בסדר.
אז זה מה שעשינו עד עכשיו, הקראנו את מקור 75 של הרב אשלג. בעמוד
92. בסדר גמור, תודה. סליחה.
בסדר, אנחנו עכשיו ב-77.
אוקיי.
אושר לא יכול להיות נרדף, זה חייב להתחולל. וזה קורה רק כתופעת לוואי לא מכוונת של ההקדשה האישית של אדם למטרה גדולה יותר מאשר האדם עצמו, או כתוצר לוואי של התמסרותו של האדם לאדם אחר ממנו. אז זה ממש מדויק מאוד למה שאנחנו לומדים. שאם המטרה היא להשיג את האושר, זה לא ילך. זה לא, זה האושר, כמו שהכבוד בורח, גם האושר יברח. אבל מתי כן? שזה קורה לא כמטרה, אלא כיוון שאני עושה פעולה של קודש, דהיינו של התמסרות למשהו יותר גדול, או לנתינה, לזולת, שזה הופכיות, שזה הפוך מהצורה הטבעית של האדם בכלל, לגמרי הפוך, אז התחולל אושר, שזה, אמרנו, שזה הגילוי של השם יתברך, של קרבת השם, והאור הזה שזורח על האדם, שהוא באמת מתענג ממנו. וזה לא הכוון, זאת אומרת, המטרה לא הייתה להשיג את התענוג הזה. וזה פשוט ככה, זה פשוט מופיע, כי זה ככה חוקי העולם. חוקי העולם העליון זה ככה, וגם העולם הזה, כשאנחנו, זה, מאיתנו זה נשגב מבינתנו כשאנחנו לא לומדים, זאת אומרת, אם אנחנו לפעמים אדם יכול ללמוד את זה גם מתוך ההתנסות האישית שלו, אבל אני לא יודע אם כמה זה מזדקק בהבנה בצורה ברורה כמו שיש לנו את זה בתורה. יכול להיות שזה מוצאים לזה כל מיני סיפורים והלבשות אחרות, אז התורה היא מאוד מאוד מזקקת, בפרט מה שהרב אשלה כותב, מה שהוא כותב פה, שחזל כותבים, אבל שזה ממש הזיקוק של המהלך, כאילו המהלך הזה בצורה הכי, טהרת הדיוק שלו זה מה שאנחנו לומדים. שאדם שהוא פועל בצורה הטבעית עם הרצון לקבל, הוא מנסה להשיג אושר והוא לא יכול להשיג אושר בצורה הזאת. ומה שהוא משיג זה כמו ניצוצות שאין בהם ממש, כאילו זה כמו, זה חם, זה חזק, אבל זה לא מחזיק מעמד, זה נעלם ולא נשאר מזה כלום, ההפך, נשאר חושך מסונבר כזה שלא, יותר גרוע.
יכולה לשאול שאלה? זו שאלה מאוד מורכבת, אז אם זה לא מתאים, אז,
טוב, ננסה.
אז תבחר. לי אישית קשה עם זה, כאילו שאני צריכה לוותר על זה, על הרצון שלי להתענג על העולם הזה.
כן.
אני מרגישה שהקדוש ברוך הוא ברא בי את הרצון להתענג, וזה משמח אותו שאני מתענגת, ואני בוחרת להתענג בצורה שהכי מקרבת אותי אליו, אבל אני עדיין נברא, אני לא בורא, אני עדיין נברא, יש לי את הרצון הזה להתענג מהעולם הזה, וזה נראה לי ממש סגפני או מיותר או פחות שמח לוותר על זה. כאילו, למה?
קודם כל, אני מבין, אני חושב שרובנו יכולים להתחבר להרגשה הזאת, שהיא באמת קיימת. עכשיו, אפשר לפרק את זה לכמה דברים. קודם כל, זה שאנחנו רוצים להתענג זה דבר רצוי. זה השם יתברך ברא בנו את הרצון הזה כדי שאנחנו באמת יהיה לנו כלי להתענג. וזה לא ברא את הרצון הזה כדי שאנחנו נשחית אותו ונעביר אותו מהעולם. הרצון הזה הוא בעצם דבר שיש לו תכלית ומטרה. אבל לפעמים התרגום שלנו הוא קצת הוא שגוי בגלל הדמיון. ומה שקורה זה שאני לגמרי מבין מה שאת מתכוונת. כולנו נראה לי מתחבטים בזה. מה שבעל הסולם מסביר, אומר קודם כל, זה טבעי שכשאדם הוא מציירים לו ציור של ויתור, של כאילו שהוא אדם שהוא צריך לא להשתמש ברצון לקבל שלו ככה, אלא צריך לתקן אותו ולא לקבל לעצמו שום דבר ורק להשפיע, ואז הוא יקיים את התכלית של הבריאה ואז יהיה לו טוב וכו' וכו'. זאת אומרת שאדם שמספרים לו את זה, אומרים לו את זה, הוא רואה שחור בעיניים, כאילו הוא אומר שזה מצויר לו בצבעים שחורים, שכאילו מה שהוא מרגיש, הוא אומר, זה ממש יש לו ציור כזה, זה האמת שזה כתוב בן שלו, הרב ברוך שלום הוא כותב את זה, אני חושב, אבל זה משמו, מפיו. זה אומר שהאדם הזה מצייר לעצמו ציור, שכאילו הוא יוצא מהעולם המואר והנעים והתענוגי והעשיר בריחות וצבעים וכו', והוא לבד בחוץ, בחושך, כאילו הוא ממית עצמו, כאילו דורשים, רוצים שימית את עצמו וישאר בחושך לבד. וזה מצייר לו את זה בצבעים הכי הכי גרועים שיש. וזה אומר שהבעיה שאנחנו צריכים א' לא להאמין לציור הזה, להבין שזה הפוך בדיוק, ב' אי אפשר להבין את זה בשכל. הוא אומר שרק על ידי שאדם יקנה כלים של השפעה הוא יוכל להבין את זה. הוא יוכל להבין שהציור הזה שחור הוא לא קיים.
אני לא במקום הזה שאני חושבת שאם אני אתעקש לענג את עצמי אז אני אתענג, זה ברור לי שזה לא.
כן.
גם בשכל זה ברור לי שזה שטויות וזה אשליה, זה ברור. אבל באמת אני לא מבינה למה, והרצון לקבל לעצמו בלבד, ברור לי שזה מקור הרע.
נכון.
אני לא מדברת על הרצון, על זה אני אשמח לוותר ככל יכולתי. וכל פעם שאני אזכור, אבל אני לא מדברת על זה, אני מדברת על להתענג. להתענג ממה שיש לעולם הזה להציע, ועדיין, ולהיות, להחזיק מאוד חזק את המקום של ההשפעה, אבל ממקום של עונג, של שמחה.
כן, כן, זה נכון, אני מבין מה את אומרת, אני חושב שאני מבין.
אבל זה לא? אבל זה לא מה שהרב אשלג אומר שזה דרך טובה?
זה כן, אבל אני חושב שיש לזה הקדמות, כאילו, אני חושב שיש לזה, מה שאת מדברת זה דיבור כזה, כמו אני חושב, זה דיבור חסידי, זה דיבור של בעל שם טוב, זה דיבור של כוח התענוג, לקדש אותו, ולהתענג בעולם הזה, כן להתענג ממה שהשם ברא. אבל, אבל מה שמגולם במילים הזה של לקדש לתענוג, זה מגולם בזה מהלך של עבודה, ואני חושב שמה שבעל הסולם יותר מדגיש, את המהלך של העבודה לפני התוצאה שהיא תהיה קידוש התענוג. זאת אומרת, אני נראה לי שאני אני לא יודע אם זה קולע על העניין.
אבל לגלות את הטוב כשאתה מגלה את האלוקות באוכל, בחומר, בבן אדם שעומד מולך, בנוף, לא משנה במה, בחי, בצומח, כן. לא משנה במה, כשלראות בזה את האלוקות זה מאוד מענג, אבל כן לראות את זה, שהוא נותן לך היום לנסוע בכבישים מדהימים במדינת ישראל. זה עונג, זה מרחיב את הדעת.
כן, כן. כן, תראי, זה לא העולם הזה, בכלל, הנפש האדם ובכלל, כל החוכמה שגנוזה פה בבריאה, היא מורכבת, זה לא שחור לבן, וזה לא דברים, יש מאוד מורכבות. זאת אומרת, לפעמים אדם צריך שחרר, לפעמים אדם צריך, כמו שאומרים, ביטולה או קיומה. כאילו, יש חוכמה גדולה ביישום. היישום של כל מה שאנחנו לומדים, דרך אגב, זה לא כל כך פשוט ליישם את זה. אנחנו לומדים את זה בצורה כאילו של הגדרות, אבל בפועל, היישום הוא צריך להיות בשימת לב, בתשומת שכל, זאת אומרת, בצורה בחוכמה ובתחבולה. זה לא, אני לא עכשיו אתחיל גם להגיד לכם שיש לי איזה שהם קבלות בנושא היישום. אני חושב שכל אחד יש לו קצת דרך בזה. יש אנשים שיותר, יש אנשים שפחות. אבל אני אומר, אני חושב שמה שאת שואלת זה שאלה בנוגע ליישום, העיקרון הנכון והאמיתי שאת מאמינה בו שיש פה, אבל אני גם חושב שזה דיון, זה דבר שהוא מצריך לימוד גם כן, מאוד. זאת אומרת, אם אדם הולך, אם אדם רואה בזה סגפנות, בטעות, הוא מסתכל על זה בצורה של להיות סגפני, והוא מתחיל לסגף את עצמו בסיגופים שהיו מתאימים לפני 300-500 שנה, אז הוא מהר מאוד ייתן לו בקפייר, הוא מהר מאוד יקבל ביתה מכל הדבר הזה, מהר מאוד. לכן, זה מצריך בעיקר, אני חושב שזה מצריך קודם כל לימוד, והתנסות שהיא מאוד בתשומת לב, מאוד מושכלת, ואני לא, אני לא חושב שאנחנו יכולים, כאילו, אני לא יכול, אין לי כאילו את הכלים ל... אבל בעיקרון, מה שאני חושב זה שהקדוש ברוך הוא לא סתם ברא לנו את העולם, הוא לא ברא את העולם בשביל שאנחנו נסגף את עצמנו ונשב בקור ובחושך בעולם מה שהוא ברא, אבל כן, יש בעולם הזה אלמנט של שקר, שזה... יש עניין, התורה היא אומרת לנו, אל תלך שולל, אלא דרך האמת, הדרך של הקודש, היא בתוך כל הבלגן הזה, שיש בו טוב, יש בו רע, אז יש גם דרך, ששם הדרך הזאת היא, הולכים איתה לכיוון הנכון, היא מתקדמת. אני לא חושב שהדרך הזאת היא נטולת תענוגים, הפוך. אני חושב שהדרך הזאת היא מלאה תענוגים, ולכן היא הדרך הנכונה, כי אנחנו מחפשים איך הקדוש ברוך הוא רוצה לענג את הנשמות. אז אבל הדעת של איך להסתכל על זה ואיך להבין את זה, זה דבר שאי אפשר, אני לא חושב שאפשר לתת אותו בדיבורים. אני חושב שזה משהו שאדם באמת צריך כל הזמן להתבונן, לאן זה לוקח אותו ומה זה עושה לו מבחינה רוחנית, ואם זה מדכא אותו. אני שמעתי על אנשים למשל שלומדים, סתם אני אומר לכם את זה כאילו מתוך השאלה שלך, שזה חשוב לי לדבר על זה. שמעתי על אנשים שלומדים, שלמדו כל מיני מקומות, שלמדו בעל הסולם, שפשוט הפכו להיות מאוד שקטים ומאוד מופנמים. כאילו, זה יכול לגרום לאיזשהו סוג של מרה שחורה קצת. כי יש פה דיבורים שהם קצת דעת כזאת מאוד חריפה, מאוד כמו של מוסר, כאילו דעת של מבט האמת.
אבל אם בן אדם שקט שקט ממקום רגוע ונינוח ושלב, זה בסדר.
כן, אבל, לא, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על זה שנעשו פי, כאילו, נעשו קבועים.
אבל השאלה היא איך אפשר לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב, זה העניין כן. פה.
נכון, אז אני אומר, זה עלול להיות לזה השפעות לא נכונות אם אדם לא לוקח את זה נכון. זה כמו קו שמאל קצת העבודה הזאת, ואני לא דיברתי על אדם שהוא שקט והוא מופנה והוא רגוע מתוך רוגע נפשי ושלווה פנימית, אלא מתוך כיבוי, כאילו, זה משהו כבוי, משהו קר. אז אני אומר, צריך בחוכמה, לכן זה טוב לשים לב לדברים האלה, לשאול את השאלות האלה. בעל הסולם הוא לא טוען שאנחנו, בכלל, הרי בעל הסולם הוא רק משקף את מה שהתורה אומרת, הוא רק מדייק ומבהיר דברים שהם קצת מרוב כל כך הרבה עושר של פרטים שיש בתורה, אנחנו יכולים לפספס את החוט המקשר, את הפתיל שלה, את העיקר, את הדברים שהם עיקריים, את הכללים הגדולים. כאילו, יש כלל גדול בתורה. אז בעל הסולם רוצה להבהיר לנו את זה, שאנחנו לא נלך שולל, לא נתבלבל מכל הפרטים, מכל הדיוקים ודקדוקי ההלכה ודקדוקי המחשבה ודקדוקי וענייני החסידות המרובים, שאין סוף לזה, וכל הספרים אתה מוצא כל כך הרבה עניינים, בספרי המוסר אתה מוצא כל כך הרבה עניינים, בתורה אתה מוצא עניינים, צריך קצת, הוא מאוד עוזר לתת לנו לראות את החוט המקשר ששובר את כל המהלך של התורה והמצוות, איך שזה מתחבר לבריאה ולתכלית של הבריאה ורצון השם להיטיב וכו', ומה הדרך וכו', אבל ללכת בדרך זה חוכמה גדולה, זה מלחמה.
אבל אני
חושבת
את זה בהקשר של השוואת הצורה, כי כן. בשיעור יואל עשה לנו מין הדגמה כזאת שברגע שאני רוצה להתענג אז אני מתרחקת מהשיווי צורה אז זה בעייתי בעיניי, כאילו איך אני לא יכולה ללמד דבר כזה. אני לא יכולה ללמד דבר כזה.
אנחנו יכולים להתחבר לה, אבל לפחות אני מבין מה את מתכוונת.
מה זה להיות לעשות שיווי צורה? זה איך זה בכלל ישים? הרי זה להתנקר לזה שאני נבראת, זה כאילו זה ממש לא, זה לא אנושי. זה מה
דוגמה.
זה בסדר, הכיוון, ההשפעה, לזכך את הרצון לקבל, אבל לא יודע,
אבל אני אתן לך דוגמה, למשל, אדם שניצב בפניו אפשרות ליהנות, אפשרות שמאוד מאוד יכולה לענות אותו. סתם, נגיד, הוא רעב, עוד פעם אנחנו מדברים על אוכל, נילי בטח תעיר. נגיד שהוא רעב אחרי יום עבודה וזה, ויש משהו מאוד שהוא אוהב לאכול ורוצה לאכול. קיצור, אם הוא רק רגע עוצר, אם הוא עושה איזושהי עצירה במהלך, בשטף הזה של הכיוון, של הרצון שלו להתענג מהארוחה, הוא עושה איזושהי עצירה, כמו מין מניעה, כאילו, שהוא עוצר את עצמו קצת, ומתבונן קצת, ואומר, טוב, אני איך אתפלל, ואז אני אבוא לאכול. כן, כי נגיד זה זמן של תפילה. אז הוא נמשך אליו בסופו של דבר הרבה יותר תענוג ממה שהיה אם הוא היה בא ואוכל מיד בצורה הכי בימית טבעית ובימית שיש. אז
אני מבינה, זה ברור.
אז ודאי שזה היה בדיוק. עכשיו
גם אם אתה עוצר ומברך,
נכון, זה מה שאני מתכוון, כן, כאילו, אבל הוא עושה את זה בצורה מושכלת, כאילו, הוא עושה את זה בצורה מחושבת, לא אני מברך בשביל לאכול עכשיו, ואני לא שם לב מה אני עושה, אלא קצת הוא חושב על זה, קצת הוא חושב על הדבר הזה, הוא כבר משנה את הטבע שלו קצת, וכבר ייהנה יותר. אז יש לנו איפשהו דבר טוב לאחוז בו, יש לנו דרך טובה, רק צריך למצוא את החוכמה, איך לנהוג בה. אם זה בבת אחת, זה לא ילך. אם זה בסגפנות ובדמיונות של גלגולי שלג ושל המניעת של, לא יודע, כל מיני דברים שאנשים בדור הזה מאוד מאוד, יש המון דמיונות כאילו שזה דרך התורה או זה עלול להביא בן אדם לנסות לעשות דברים שהם לא נכונים. אני באופן אישי לא מרגיש שזה, אבל אני ראיתי, רואה אנשים שזה כאילו יכול להיות אצלם דבר כזה, שזה חוסר איזון נפשי שהוא ילך על המהלך הזה בצורה של להסתגף בצורה מאוד מוגזמת. וזה לא טוב, זה צריך להיות דבר שהוא הולך עם הכלים של הבן אדם. זה הכלים מתפתחים לאט לאט, אז זה צריך להיות תוך כדי התפתחות של כלי, אנחנו עושים את העבודה. לא יוצאים לדמיון שזה לא אנחנו בכלל, ואז עובדים שם. אז בוא נהיה קודם כל, קודם כל כן נהיה אנחנו, כן צריך להיות במקום שאת, מה שאת מרגישה, מה שאת מסבירה, אז כן להיות שם, ולראות איך שם אני צריך לעבוד על פי ה... איך שם אני צריך לעבוד. איך שם? זה אומר למנוע לגמרי? לא. לא רוצה למנוע לגמרי. אבל לא לעשות שום דבר, ללכת עם התאוות, אז מה אתה מזמן לי ולתורה? מה זה קשור? זה כל אחד הוא הולך עם התאוות, וזה לא צריך תורה בשביל זה. אז אומר, אני רוצה תורה, אני מעריך קדושה, אני מבין שיש פה אמת, אז זה איך אני הולך בדרך? זה השאלה. זה השאלה שכל אחד צריך ללמוד ולהתבונן איך לעשות את זה. אבל אני משאיר את זה, זה אני לא... זה שאלה גדולה, מה שאומרת, כאילו... שאלה שבעיקר היא, המתמונים שלה היא בתוך הנפש. אני לא חושב שגם אפשר להסביר אותה טוב כל כך, כאילו, למישהו אחר שיבין. אז נשאיר את זה ככה. אני אומר, אני חושב שזה דרך שצריך ללמוד ללכת בה. ולהיזהר מהדמיון שמטביע, צריך כאילו לא להתרגש מהדמיון. הדמיון אומר, אתה צריך לוותר על הכל וזה וזה. לא להתרגש מזה. ללמוד ולנסות להתבונן. וגם לראות כמה, איך זה משפיע עליי. אפילו בדברים קטנים, בדברים של יום-יום, אז זה יכול ממש, נגיד סתם דוגמה, אני לא יודע אם זה כל כך שייך לשבת, אבל כי בשבת אני לא יודע אם זה כל כך העבודה בדיוק, אבל סתם בשבת למשל עם אדם נמצא במקום כזה שהוא בדיוק איך שמגישים את המנה של השבת, מנה גדולה, כאילו מנה העיקרית של שבת, מה שלא יהיה, אז הוא עוצר רגע ושר איזה שיר. ולפעמים הוא כל כך בתענוג מזה, וזה דווקא דבר שהוא אוהב לאכול והכל, והוא לא, בינתיים לא אוכל, כי מרוב שזה היה נכון, מרוב שזה היה דבר נכון, בסוף האוכל התקרר ולא אכלו אותו, מרוב שהוא סווה מהשירים שהוא ישיר ומהדברי תורה או מה שלא איזה. יש מצבים כאלה, ואז אתה אומר, מה קורה פה? יש ימים שאני בשבת בא ואני אוכל, כל מה שמעניין אותי זה האוכל. ופתאום פה היה איזה משהו בכלל, שדווקא מאוד מאוד רציתי את האוכל, ופתאום רוח אחרת של איזשהו רוח של פתאום של איזה ניסיון לעשות משהו של קודש, ופתאום זה סחף אותך למקום שבכלל האוכל לא מעניין אותך, מרוב שזה תענוג. אז כל מיני דברים כאלה קטנים שללמוד מהם, מהלכים בדרך הזאת. אז אני ממשיך, בסדר?
תודה.
נשתדל, השתדלתי.
תודה.
איפה היינו?
וויקטור פרנקל, שדיבר על הרדיפה אחר הגדולה.
כן, נדבר על זה. זה מה שזה הסברנו, שאדם רוצה שיכבדו אותו, אדם רוצה ל... מה זה אושר גם, תבינו? אושר זה לא תענוג שהוא חולף. אושר זה הוויית חיים טובה. טובה. שלמה, במנוחה, זה לא תענוגות חזקים. אושר זה משהו אחר, זה נעים וזה ארוך. זה לא משהו שתלוי בכל מיני מקרים. זה מהלך, אושר זה כאילו המדרגה הגבוהה, זה המדרגה של הטבע האמיתית. אז זה, אי אפשר לרדוף את זה, כי הרדיפה, עצם הרדיפה, היא גורמת לזה שאנחנו לא נשיג את זה. נשיג כל מיני דברים אחרים, יכול להיות. גם הבנות, גם חוכמה, גם תענוגות. אבל אני לא יודע אם נשיג את המטרה האמיתית שרצינו. אנחנו רצינו באמת להיות, באמת להתענג, תענוג שהוא גדול, שהוא אינסופי, שהוא לא נגמר בבוקר או מחרת או אחרי שעה. אחרי שאדם אכל, מה נשאר? כאילו, שעה הוא רגוע ואחרי זה יש לו צרבת. כאילו, מה... זה לא נשאר, זה לא... אז את זה יש מהלך, שהמהלך אומר לא לרדוף אחרי המטרה, אלא לשים את עצמי בצד ולהיות חלק ממשהו יותר גדול, לפעול דברים שהם מעל התענוג הבסיס, הרצון הבהמי. בסדר? כותב בהקדמה לספר הזוהר, הוא מתחיל לתאר הרצון לקבל לעצמו המוטבע בו, ומהפכו לאט לאט על מנת להשפיע. שבזה הולך וממשיך נפש קדושה משורשה במחשבת הבריאה. והיא עוברת דרך המערכה של העולמות דקדושה, והיא מתלבשת בגוף, והוא הזמן של התיקון. וכן מוסיף והולך לקנות ולהשיג מדרגות דקדושה ממחשבת הבריאה שבאינסוף ברוך הוא, עד שהן מסייעות לו לאדם להפוך את הרצון לקבל לעצמו שבו, שיהיה כולו בבחינת מקבל על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא כלל לתועל את עצמו. שבזה קונה האדם השוואת הצורה ליוצרו, כקבלה על מנת להשפיע נחשבת לצורת השפעה טהורה. כמו שכתוב מסכת קידוש דף זין, יש להלכה דבר מאוד מעניין, שממש רואים את, את המהלך הזה, את העיקרון הזה, בצורה שהוא תקף להלכה למעשה. שמסכת קידושין כתוב שאדם חשוב, שמה זה אדם חשוב? אדם עשיר שלא מקבל מתנות, הוא לא צריך מתנות. כל מה שיש לו הוא רוצה, הוא שולח את המשרת שלו, שילך יקנה לו, ילך לסדר לו, אפילו לא צריך לבקש. אז מה, תביא לו מתנה? איזה מתנה אתה יכול לתת לו? אז זהו אדם, זה נקרא אדם חשוב שם בגמרא. והוא נושא אישה. אז במעמד הקידושים, זאת אומרת שבא לקדש אותה, אז היא נותנת לו מתנה. היא נותנת לו טבעת. והוא אומר לה, הרי את וכו'. אז, אז ההלכה היא שהיא מקודשת. אף על פי שלפי התורה צריך שהאדם ייתן הגבר הבעל ייתן לאישה שרוצה לקדש, ייתן לה מתנה, ואז הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי, ואז הוא נותן את המתנה הזאת. אז המתנה הזאת זה קניין, וככה הקידושים תופסים. אז המסכת הקידושים אומרת שכשאדם חשוב שלא מקבל מתנות, שהוא לא צריך מתנות, אז היא, אם היא נותנת והוא אומר, אז היא מקודשת. למה? כי זה שהוא קיבל ממנה את המתנה, זה חשוב בעיניה וזה נותן לה נחת. זה עושה לה נחת שהיא מסכים שהוא מקבל ממנה. היא יודעת שהוא לא מקבל מאף אחד מתנות כי הוא לא צריך. יש לו את כל הטבעות שבעולם, הוא לא צריך את הטבעת. אבל זה שהוא מסכים לקבל ממנה מתנה, זה אומר שהיא בעיניו חשובה. וזה כל כך נותן לה נחת, שזה נחשב שהוא נתן לה את הטבעת. הוא נתן לה מתנה. לא היא נתנה לו.
הוא נתן לה לתת לו.
בדיוק, והשם של זה שהוא נתן לה. קבלתו, זה מה שהוא כותב, הוא ממשיך וכותב, כי קבלתו, שהיא על מנת להנות לנותנת לו, לתת לה נחת, היא נחשבת להשפעה ונתינה גמורה אליה. וזה עיין שם היטב, וזה להלכה למעשה. זאת אומרת, זה מראה שהשם, שקבלה על מנת להשפיע, השם שלה זה השפעה, ולא קבלה. דיינו, שאדם מקבל כדי לתת לשני נחת, זה נחשב שהוא נתן לו, לא שהוא קיבל ממנו. וזה להלכה למעשה. זה יפה לראות את זה, שזה גם מופיע ממש כאילו כעיקרון בהלכה. אז הוא אומר, אז קונה דבקות גמורה בו יתברך, כי דבקות הרוחני אינה אלא השוואת הצורה, כמו שכתוב, ואיך אפשר לדבק בו, אלא ידבק במידותיו, ואין שם. שבזה נעשה האדם ראוי לקבל כל הטוב והנועם והארוך שמחשבת הבריאה. בסדר? מה אומר? שקודם כל צריך לתאר את שעל ידי התורה והמצוות, אדם מתאר את הרצון לקבל עצמו לאט לאט, ולא מהר מהר, ולא בקפיצות, ולא בדמיונות, אלא לאט לאט פירושו, לפי הכלים שיש לו, אותם הוא מתקן. ואז הוא זוכה להמשיך נפש, שזה יש את ההטבה של השם בהחצה להיטיב לנבראים, זה מתבטא בהערה שהוא נותן באדם. שככל שהערת החיים יותר גדולה, זה בעצם מה שקורה זה שההטבה יותר גדולה. אז כשהאדם הוא מתקן את הכלים שלו, אז הוא זוכה קודם כל לנפש. שהנפש זה המדרגה יותר נמוכה מההטבה הכללית. זה מאוד מעניין לראות שהנשמה זה בעצם האור, זה אלוקי לגמרי, הנשמה זה אלוקות. אז ככל שהאדם שנמצא בו נפש בהמית, בגוף, והוא חי, הוא עושה עבודה, אז הוא מכין מקום ומכין כלי לעוד ועוד חלקים של הנפש שלו, מאור פניו, מאת השם יתברך, ממחשבת הבריאה. וככל שאדם מכין יותר ויותר כלי, אז הוא מתקן יותר ויותר את הרצון לקבל, אז הוא מקבל חלקים יותר ויותר גדולים מהנשמה שלו. וזה בעצם ההטבה שלו. זה כל הקרבה שלו מתבטאת בזה שהוא מקבל לתוכו את האלוקות, נשמת האלוקות.
אז אני רוצה שתחזור על זה בבקשה עוד הפעם על הרחבת הכלי.
זה אומר שבעצם בתיקון של הרצון לקבל יש מדרגות. אז הוא מסביר שם, בהקדמה לספר הזוהר, הוא מסביר שעל ידי תיקון המעשה, אז האדם משווה את צורתו לעולם העשייה. ואז הוא מקבל נפש דקדושה שנקראת נפש, שזה נפש שמשמשת בעולם העשייה, שמאירה בעולם העשייה, שכל עולם העשייה הוא בבחינת נפש. יש חמש מדרגות בנשמה. נפש, רוח, נשמה, וחיה ויחידה. אז ככל שהאדם מתקן את הרצון לקבל שלו באופן מדורג, קודם כל מתקן באיזשהו מדרגה מסוימת, הוא מקבל מדרגה מסוימת של הנפש, אבל מדרגה נמוכה, יחסית. נגיד נפש דה נפש. ואחרי זה מתקן כלי יותר עליון, אז הוא מקבל רוח דה נפש. עכשיו הוא מסביר שעל ידי הקיום של המצוות במעשה, בלי שום כוונה, בלי שום רצונות, בלי שום, כאילו, בלי שום התבוננות, רק על ידי אפילו המעשים עצמם הוא ממשיך נפש קדושה. אבל זה נפש דה נפש. ואחרי זה הוא מסביר שעל ידי לימוד התורה, אז הוא מתקן את הכלי של הרוח, ואז הוא זוכה לרוח דה נפש. וכן הלאה הוא מסביר שאחרי זה על ידי קיום המצוות בדקדוק הכוונה ובתשומת לב וכל מעשה וכו' וכו', הוא זוכה לקבל נשמה, והוא ממשיך ומסביר את המהלך של התיקון של הכלי, ומתוך זה התוצאה של המשיכה, המשכה של המדרגה יותר גבוהה בנשמה לתוכו, כי יש השוואת הצורה, ואז הנשמה יכולה לשרות בו, שזה בעצם במילים אחרות זה הטבה של השם. בעצם זה הטבה של השם יתברך, זה האור. האורות נקראים נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. ככה נקראים האורות. כשאנחנו מדברים על אורות בעולמות, זה השמות שלהם. זה השמות שלהם. זה הולך לפי הכלים של לפי הכלים של האורות. אבל אני לא ניכנס לזה, כי זה קצת יכול, מי שאין לו את הבסיס הזה, קצת יכול לבלבל. אבל בעיקרון, אז האור הכי נמוך זה נקרא נפש, האור היותר עליון נקרא רוח, האור היותר עליון נקרא נשמה, וחיה ויחידה זה כבר מדרגות שזה כבר מעל ההשגה שלנו בכלל להבין מה זה, אבל זה מדרגות הכי גבוהות כמובן. זאת אומרת, כשאדם זוכה להשוות הצורה לעולם עליון מאוד כל כך, אז הוא זוכה לאור היחידה שמאיר בתוכו, זה כבר, האדם הזה הוא כמו משה רבנו, כמו המשיח, אז אנחנו קודם כל משתדלים להתעסק במדרגות היותר נמוכות, אז התיקון שאדם עושה הוא על דרך המדרגה. מדרגה, מדרגה, דבר, דבר, כלי, כלי. וככה הוא הולך וממשיך מדרגות הקדושה ממחשבת הבריאה שבאין סוף ברוך הוא, שזה מה שהוא כותב כאן, אני קורא קצת באמצע של הפסקה, והן הן המדרגות האלה שהוא ממשיך, האור הזה של הנשמה שלו, הוא זה שמסייע לאדם לתקן עוד את הרצון לקבל שלו. ככה הוא מסביר שכל הערה נוספת שאדם מקבל מהנשמה, היא מסייעת לו לתקן כלי יותר עליון כדי לקבל את האור היותר העליון. אז אני לא רוצה לבלבל, אבל זה מהלך הדרגתי, אפשר ללמוד אותו בצורה ממש ממש ברורה בהקדמה לספר הזוהר, ויש שם כמה פסקאות, זה שתי דפים, שתיים שלושה עמודים, שממש מסביר את כל המהלך הזה. אבל שאנחנו נבין את ההקשר של מה שמדברים פה, זה שנבין שההקשר הוא ש... זה גם שם זה ההקשר, אבל נבין אותו ככה במילים יותר פשוטות, זה שכשאדם הוא מתקן את הרצון לקבל שלו, זה בדרך של הדרגה, ועל ידי התיקון של המדרגה הנמוכה, הוא זוכה להערה דקדושה מהשם יתברך, שזה הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל, והיא מהירה בו, אפילו שזה המדרגה התחתונה של הנשמה, נגיד, ואחר כך הוא ממשיך ומתקן וממשיך עוד ועוד מדרגות של קדושה של הנשמה שלו שמתלבשת בגוף שלו. והאדם הזה הוא אדם שמתפתח, האדם הזה הוא אדם שמתקרב, האדם הזה הוא אדם שנהיה יותר ויותר מואר וכו'. והתענוג שהאדם הזה זוכה אליו בהוויה שלו הוא הרבה יותר גדול. אנחנו אפילו יכול שלא נראה את זה מבחוץ. אז אני לא יכול להגיד עכשיו, לתאר מה בדיוק, מה הוא עובר במהלך הזה של האדם, אבל הוא, חז"ל אומרים, ובעל הסולם מסביר, ובכל הספרים יש את זה כמובן, שהאדם הזה הוא זה שמתקרב, הוא מהזוכים, הוא זה שמתקרב להשם יתברך, וכל העולם כדאי הוא לו.
ודאי, יש לזה השלכות שגם רואים אותן התנהגות, בבריאות, בפנים.
ככה אומרים, כן. רואים שאדם שעד כדי כך שהוא זוכה להערת הנשמה, אז רואים את זה. רואים צדיקים שהם ממש ממש מהירים, יש צדיקים שהם ממש ממש מהירים. כאילו יש דברים מופלאים בזה. אבל לא יודע, לא יודע, כל אחד לפי מדרגתו כנראה, שכן. גם, קודם כל בהתנהגות זה כמובן, במידות, בכוח של הדיבור, בכוח של הערת פנים, בחום, בטוב לב, זה הדברים, זה לא הדברים שהם בשמיים, זה לא איזה קדוש הודי, אתה יודע, זה דברים שהם... שזה, האדם הזה הוא נעשה אדם טוב יותר. הוא לא נעשה אדם יותר מתרומם, מתנשא, אתה מבין? אז כאילו, דווקא באדם, האדם הזה יהיה יותר שמח, הוא יהיה יותר מאיר פנים, יהיה לו חוכמה יותר חדה. אז כאילו, זה לא ציור כזה של איזה מקובל, לא יודע מה, כאילו, יכול להיות, יכול להיות מקובל גם, זה לא, אבל כללו של דבר זה האדם הזה הוא האדם שהוא יותר ויותר צדיק, יותר ויותר טוב, פחות עושה רע לאחרים, ויותר זוכה לראות את השם יתברך, כאילו לראות ממש לראות את האלוקות, או להרגיש, או לחוש את החיים בצורה הרבה יותר חזקה. וכולי. אני אתאר לעצמי, אני אומר את זה בתור, כאילו, איזה שם, מה שאני כזה מדמיין שזה ככה. אז זהו. אז ככה מהלך הדרגתי, עד שאדם זוכה לתיקון מושלם של הכלים האלה וקונה דבקות גמורה בהשם יתברך. כשזה אמרנו דבקות, היא השוואת הצורה. אז השאלה, האדם הזה נהנה או לא? הכי נהנה. הוא הכי נהנה. זו התשובה הפשוטה. עם כל מה שנסה להגיד מסביב וזה, הוא כן נהנה. הוא נהנה. אין ספק שהוא נהנה. כאילו, הרב גוטליב אני אומר, שמעתי את זה בשמו, אני לא יודע אם הוא אמר את זה, אבל גם עכשיו שראיתי את זה בספרים של... הוא אומר שהאדם הצדיק זה אדם שנהנה. האדם הצדיק זה אדם שנהנה מהחיים. אבל באמת נהנה, כאילו. זה אינדיקציה. זה יפה לחשוב על זה כך. כי בעצם יש לו, הכלים שלו, הוא עבד עליהם, והוא עובד עליהם, והוא מזדכך, ובעצם הוא זוכה ליותר ויותר השראת האלוקות, ויותר ויותר רואה את הטוב שיש בעולם, ויותר ויותר רואה את הטוב...
הוא גם רואים אותו, הוא מגלה את הטוב בשמחה שלו.
בדיוק,
איך כן. איך אפשר להיות תשעה באב ולגלות את השמחה של הדרך?
נכון.
איך? בדיוק. זה בכלל לא הגיוני שזה יהיה.
אז, כן, אבל תראי, יש ככה בדמיונות, אז אדם יכול גם לטעות את עצמו, הוא יכול לטעות את אחרים, שהוא הולך ונהיה יותר ויותר ניסה ומרומם, ויותר ויותר הפנים שלו נהיות יותר ויותר רציניות. זה גם יכול להיות תיאור כזה שבעצם הוא לא אמיתי, שבעצם הפעולה פה של התיקון הוא לא באמת לא נכון, הוא לא באמת נכון. אני חושב שכשהתיקון הוא נכון ושהאדם באמת הוא מתעלה, הוא נעשה יותר שמח ויותר משמח. ככה נראה לי. כאילו, ככה נראה לי שזה, אני לא, ככה נראה לי. אני חושב שזה, לפי מה שאני מבין.
היה לנו באחד המקורות שעצב זה עזב.
כן.
זה לא מה שאנחנו רוצים.
מה את מתכוונת?
שכן, השמחה זה...
השמחה זה ודאי אינדיקציה לקדושה. השמחה זה אינדיקציה לקדושה. זה חז"ל אמרו, אני לא יודע איפה זה, יש גם ברבי נחמן את זה, שהאדם שהוא יש לו טהרה, יש לו שמחה. וזה כאילו ודאי, ושמחה שמחה אמיתית.
נכון.
כאילו לא...
שמחה עדינה, רק כזאת, אבל היא שם, אתה רואה שהבן אדם בשמחה, הוא לא...
כן, והוא משפיע טוב לסביבה, הוא משפיע טוב גם אם זה לא במעשים שלו, בכלל, ההשפעה, עצם ההשראה שלו, של הזה, היא השפעה טובה. אנרגיה טובה וכו'. וזה לא אומר שהאדם הזה הוא כאילו היפי, זה לא אומר שהוא...
כן, הוא לא שותה, הוא לא...
אבל גם התורה שלו, זהו, אבל גם התורה שלו, איפה שיש אצלו התורה, היא נשמעת, היא משמחת, אפילו אם מדברים על דברים שהם לא... זאת אומרת, אפילו אם הוא נגיד יצטרך להוכיח, להגיד למישהו משהו או זה, אבל הוא יעשה את זה בצורה כל כך טובה שהאדם השני יצא שמח, יצא מוגדל, יצא לא, יצא מואר יותר, ולא יחבא אותו, יגרום לו איזה קיבוץ. כאילו, קיצור, בטח הדברים שזה גורם שאדם, זה דברים רבים, אבל המהלך הוא, אנחנו צריכים להבין כאילו את המהלך פחות או יותר, שהמהלך הזה הוא הדרגתי, והוא עובד לאט לאט. והתוצאות של זה הן גם לא רק לאדם בעצמו, אלא גם לכלל הציבור, אנשים שקרובים אליו ושאנשים גם שלא קרובים אליו. כאילו זה השפעה שהיא טובה על כלל העולם. וזה דרך התיקון, וזה עובר דרך הפרטים, דרך כל אדם ואדם. כל אדם שמתקן את החלק שלו, הוא עושה תיקון כללי בעולם יותר גדול. הוא מגדיל את ההערה של הבורא בעולם, הוא מקרב את התיקון וכו'. טוב, אנחנו צריכים, אני אתקדם עוד קצת, בסדר? בפתיחה לחוכמת הקבלה עוד את וו. כולם איתנו דרך אגב?
כן.
אברהם?
כן, נועם, אני איתכם.
אתה פה? אוקיי. אז אני במקור 79.
כן, אני שם על השטק שלו להפריע.
לא, בסדר, אין בעיה. הרב אשלג, פתיחה לחוכמת הקבלה. הרי שנעשו בחינת כלים חדשים בפרצופים דקדושה, במקום בחינה ד' אחר הצמצום א', שהם נעשו מאור חוזר של זיווג דהקה בהמסך. ויש אמנם להבין את אור החוזר הזה. איך הוא נעשה לבחינת כלי קבלה, אחר שהוא מתחילתו רק אור נדחה מקבלה, ונמצא שמשמש תפקיד הפוך מעניינו עצמו. תכף אנחנו נסביר, אני רק אמור את הפסקה. ואסביר לך במשל מהוויות דהי אלמה של העולם הזה. כי מטבע האדם לחבב ולהוקיר את מידת ההשפעה, ומאוס ושפל בעיניו מידת הקבלה מחברו. ולפיכך הבא לבית חברו ומבקש שיוכל אצלו, הרי אפילו בעת שהוא רעב ביותר, יסרב לאכול, כי נבזה ושפל בעיניו להיות מקבל מתנה מחברו. אכן, בעת שחברו מרבה להפציר בו בשיעור מספיק, דהיינו עד שיהיה גלוי לו לעיניים שיעשה לחברו טובה גדולה עם אכילתו זו, הנה אז מתרצה ואוכל אצלו, כי כבר אינו מרגיש את עצמו למקבל מתנה, ואת חברו להמשפיע, אלא להפך, כי הוא המשפיע ועושה טובה לחברו על ידי קבלתו ממנו את הטובה הזאת. והנך מוצא שהגם שהרעב והתאבון הוא כלי הקבלה המיוחד לאכילה, והאדם הוא היה לו רעבון ותאבון במידה מספקת לקבל סעודת חברו. הוא כן היה רעב. עם כל זה, לא היה יכול לטעום אצלו אף משהו מחמת הבושה. אלא כשחברו מתחיל להפציר בו והוא הולך ודוחה אותו, הרי אז מתחיל להתרקם בו כלי קבלה חדשים על האכילה. כי כוחות ההפצרה של חברו וכוחות הדחייה שלו בעת שהולכים ומתרבים, סופם להצטרף לשיעור מספיק המהפכים לו מידת הקבלה למידת השפעה, עד שיוכל לצייר בעיניו שיעשה טובה ונחת רוח גדולה לחברו עם אכילתו, אשר אז נולדו לו כלי קבלה על סעודת חברו. ונבחן עתה שכוח הדחייה שלו נעשה לעיקר כלי הקבלה על הסעודה, ולא הרעב והתאבון, אף על פי שהם באמת כלי הקבלה הרגילים. טוב, זה קצת... קצת דבר מאוד, דבר חשוב ודבר שהוא קצת מורכב להסביר אותו, ואני אנסה להסביר. הוא אומר שכשאדם בעצם, כשאדם עושה פעולה של השפעה, או יותר נכון נמנע מפעולה של קבלה לעצמו, אז מה שקורה זה שהוא יוצר לאט לאט כלים חדשים, שהכלים האלה הם כן יכולים לקבל את השפע ולהכיל אותו. זאת אומרת, זה כלים שהם מתוקנים. הכלים המתוקנים האלה נקראים אור חוזר. אז הוא שואל, למה זה נקרא אור חוזר? כי הציור המשל, הציור הגשמי שאנחנו יכולים להמשיל אותו, כמובן שזה לא גשמיות, אבל אנחנו צריכים להמשיל את זה. כי החוכמה כולה מדברת במילים גשמיות, היא מדברת על זיווג, הקראה, מסך. אז זה אומר שבעצם האור העליון, הרצון שלה שהקדוש ברוך הוא להיטיב לנברא, הוא כל הזמן מנסה להיכנס. הוא כל הזמן שופע עלינו מלמעלה. ויש לנו כלים לקבל אותו, נכון? אנחנו רוצים לקבל את הענוג הרי, אז יש לנו כלי שנקרא רצון לקבל. אבל החוק שבבריאה הוא שאם אדם מקבל לתוך הכלי הזה של הרצון לקבל בלבד, אני אומר בלבד כדי להגיד שזה בעצם רק לעצמו, בלי שום חשבונות נוספים, בלי שום עניין נוסף, אז הכלי הזה הוא מקולקל. אז מה שקורה זה שהתענוג נעלם ממנו ולא שורה בו. לא נשאר. אז מה שהתורה, מה שבעצם אדם שהוא הולך בדרך של התורה, הוא כל הזמן יוצר מסך על גבי הכלי הזה. דמיון של מסך, זאת אומרת, מדברים בצורה גשמית, אבל זה לא, כמובן, המסך זה דבר רוחני, אבל מה הפירוש של המסך? הפירוש של המסך זה שהוא לא מוכן לקבל לכלי של לרצון לקבל לעצמו. הוא לא מוכן לקבל לעצמו. כי הוא יודע שאם אני עכשיו אעשה את זה בצורה, אקבל דבר בצורה בהמית לגמרי, בצורה שהיא לא מחושבת, אין בה שום חשבונות של, 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 של השפעה, שום חשבונות של מצווה, אז זה לא שווה, זה לא, זה יסתלק, אסור לי לקבל ככה. אז מה הוא עושה? הוא לא מקבל. תכף אנחנו נלך למשל. אני לא רוצה לדבר כרגע על העשיר, על החבר, על העני והזה שמביא לו את הסעודה. נדבר קודם כל רגע בכלליות. ואז מה שקורה זה שעל ידי מניעת הקבלה הטבעית, מתרקמים כלים חדשים שזה נבחן לזה שהאור העליון מכה במסך והולך חזרה למעלה, וזה נקרא אור חוזר. זה עוד פעם, זה הציור של האור שפוגע במסך, זה עניין משל גשמי, זה לא באמת ככה. הפירוש הוא שהתענוג שהשם יתברך רוצה לתת לי, אני לא מקבל אותו ברצון לקבל לעצמי, ואז נבחן שהאור העליון פוגע במסך והולך חזרה למעלה ונהפך להיות אור חוזר. והאור חוזר הזה זה כתוצאה מהמעשים שלי, זה תוצאה מהבחירה שלי. האור חוזר הזה הוא נעשה כלים מתוקנים לשפע, והוא מלביש את האור העליון, ואז האור העליון נכנס ושורה בכלים בצורה נצחית, ויש מתקיימת הטבה. אז בעל הסולם רוצה להסביר בקטע הזה, בפתיחה לחמת הקבלה, הוא רוצה להסביר לנו, לקרב לנו את זה לשכל, איך המהלך הזה עובד. עכשיו, המהלך הזה ישנו בכל מקום שיש קדושה. זאת אומרת, בכל מקום של מצווה, בכל מקום של ברכה וכו', בכל מקום של מצווה, גם מצוות שהן לא ברכות, כל מקום של מצווה, המהלך הזה נעשה. זה נקרא קבלת השפע בקדושה. זאת אומרת, אני לא מקבל הכלי המקורי, אלא אני עושה תיקון על הכלי. התיקון הזה נקרא מסך, והכלים החדשים שמתרקמים נקראים אור חוזר, שמלביש את האור העליון, ומאפשר לי לקבל אותו. עכשיו, זה, כל זה ציור טכני. אז הוא מסביר לסולם, לקרב לנו לשכל, הוא אומר, תראו דוגמה. משל, דוגמה לדבר הזה, למהלך הזה. אדם בריא, הוא לא אוהב לקבל מתנות. אנחנו קצת, יש לנו, בדור הזה, יש לנו קצת, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל לא בטוח שכל אחד מרגיש כזאת בושה גדולה כשהוא מקבל מתנה. אבל בעיקרון, אדם בריא, הוא לא אמור לחבב מתנת חינם. הוא לא אמור לרצות את זה. אני לא יודע אם אנחנו כל כך מבינים את הבושה הגדולה שהוא מרגיש, כי היום בדור שלנו מחנכים אותנו ונותנים לך תיקח, מה שנקרא. אבל בעיקרון זה לא דבר שהוא, בטבע הבריא של האדם הוא מרגיש בושה מזה שהוא מקבל מתנת. אפשר להתחבר לזה גם היום. יש אגיד אדם שאתה יודע, אתה במצב דחוק, מצב כלכלי דחוק, ואדם אחר שהוא חבר שלך, הוא במצב כלכלי ממש טוב. אז הוא מציע לך ככה, בנבון בנחמדות והכל, הוא באמת אוהב אותך. מציע לך איזה, קח איזה הלוואה, שתסתדר, אולי תקנה, קח, יש לי, חבל, אני רוצה לתת לך, יש לי. אז אדם הזה, אנחנו בתור האדם, נגיד האדם הדחוק, הוא ירגיש סוג של בושה. אפשר להבין שזה גורם איזשהו סוג של בושה כשאדם מציעים לו מתנה או נותנים לו מתנה, בסדר? מתנת חינם. אז אומר הבעל הסולם, מסביר ציור כזה, אומר, בא בן אדם לבית חברו, והאדם הזה הוא בריא בנפשו, אז יש לו הרגשים מדויקים. הוא רואה שבדיוק הכינו שם אוכל, ויש ממש שולחן מלא כל טוב, והוא ממש ממש רעב, הוא לא אכל כל היום. אז הם אומרים לו, בוא תשב ותאכל. אז הוא אומר, לא, אני אוכל בבית, אני לא רעב. אני לא, אכלתי כבר. ואומרים לו, רגע, ואתה התקשרת, אמרת שאתה מגיע, והכנו את כל זה בשבילך. אוקיי? אחרי שהוא דחה את זה, הוא אמר, בהתחלה הוא אמר, לא, אני לא רעב, אחרי זה הוא אמר, לא, אני אכלתי כבר, אחרי זה פה, אחרי זה שם, וחזרתי טיפה אחורה בסיפור, ועכשיו אומרים לו, רגע, תקשיב, האוכל הזה לא בשבילנו. הכנו את זה כי אנחנו ידענו שאתה מגיע. עשינו לך את זה, עשינו את זה, כל זה עשינו בשבילך. אנחנו אכלנו כבר, אכלנו לפני שעה. אנחנו בשבילך כל האוכל שיש פה. מה זה לא טועל, אתה לא רוצה לאכול, שב, תאכל. אם הוא יצליח להבין, ברגע שיהיה לו ברור שהם באמת, הרצון שלהם זה שהוא יאכל, הם באמת רוצים לתת לו, זה לא שעכשיו הוא הגיע נותנים, מציעים לו מתוך חוסר שלא נעים להם. אלא באמת, הוא לא חשב על זה, אבל הם באמת הכינו את זה בשבילו. והם שמחו שהוא יאכל, כי מה הם יעשו את זה עכשיו? עושים את זה למקרר, כולם אכלו, הם לא צריכים את זה, הם לא רעבים. והאוכל מוכן, תאכל, זה בשבילך. אם הוא יצליח לצייר ציור, אחרי שהוא דחה ודחה ואמר שהוא לא רוצה וכו', כי הוא מרגיש בושה לקבל מתנה סתם ככה, אבל פתאום הוא קולט שהם רוצים לתת לו, וזה יהיה להם נחת רוח גדול שהוא יאכל, באמת, אמיתי. בשביל זה הם הכינו את זה. עשו דגים, במיוחד בשבילו, כי החבר רצה נורא, שמח שהוא בא, והוא אמר לי, אשתו תכין לי דגים, וזה, אז הם באמת עשו את זה בשבילו. עכשיו הוא קולט את זה, ברגע שהאדם, האורח שהגיע, ברגע שהוא יצליח, שהוא יבין באמת, שהוא יאמין באמת, שאם הוא יאכל זה יעשה להם נחת, והם לא סתם הכינו את האוכל, הם באמת הכינו את האוכל הזה בשבילו, אין להם מה לעשות איתו. אז כל הזמן הזה התרקם אצלו כלים על האכילה. ומה שקורה עכשיו, שכשיהיה לו הבנה ברורה שהוא באמת יעשה להם נחת רוח בזה שהוא יאכל, אז הוא יאכל. ומה שקרה פה, זה שהוא תיקן את הפגם הזה של הבושה של קבלת מתנת חינם, והוא הפך להיות משפיע באותה מידה שהם משפיעים. באותה מידה שהם נתנו, הוא גם נותן. ואז מה שנוצר זה קרבה ביניהם. נוצרת אהבה ודבקות והשוואת הצורה ביניהם. מה שאין כן לפני כן, לפני כן הוא היה האורח שמגיע, ומציעים לו לקבל מתנה, ואם הוא היה מקבל באותו רגע, אז היה, הם היו הפוכים אחד לשני, הוא היה מקבל מתנת חינם, הוא היה מקבל בשביל הרצון לקבל לעצמו, בגלל שזה מריח טוב וכו' וכו', הוא היה מסכים לבלוע את הצפרדע של הבושה ולאכול, והם היו, באמת, הם נשארים במצב של השפעה, הם מההתחלה הם רוצים להשפיע, אבל מה שקרה זה, אצלו היה התיקון, התיקון אצלו נעשה באופן כזה שהוא הפך להיות ממקבל למשפיע, אבל האמת היא שבסופו של דבר הוא אכל, אבל מה קרה? הוא קיבל את התענוג שיש באוכל הזה בשלמות, כי הוא גם את האוכל נהנה ממנו בכלים המקוריים, הכלים המקוריים זה הרעב, והתיאבון שהיו לו, אבל יש תיקון על הכלים האלה עכשיו, הוא אכל את זה בשביל להשפיע, בשביל לתת להם נחת רוח, אז נעשה פה תיקון שלם, גם נעשה פה קרבה ביניהם, מה שנקרא נעשתה אהבה ביניהם, כי הוא לא מקבל והם משפיעים, הוא משפיע והם משפיעים, וזה השוואת הצורה, הם נעשים דומים בצורתם, שניהם מסתכלים אחד לשני בעיניים ושמחים. זה הציור של המשל הזה, של הדוגמה הזאת. זאת אומרת, על ידי הדחייה שלו, ורק על ידי שהוא הבין שעל ידי האכילה הוא יעשה להם נחת, אז התרקמו כלי קבלה חדשים על האכילה שנקראים כלים של לקבל, אבל על מנת להשפיע. וזה נקרא, אמרנו, לפי ההלכה ולפי בעל הסולם, זה נקרא שקבלה על מנת להשפיע זה השפעה, זה לא קבלה. ולכן נעשו הכלים האלה כלים דקדושה על האכילה, אין פה בושה ויש פה אהבה. זה המציאות של הציור הזה. זהו. זה, לא הייתי רוצה להעמיק יותר מזה, במובן הקבלי של העניין. כי צריך להבין שכל עניין, כל דרכי של השילוט השפע של הקדושה, זה הדרך הזאת. זה באותה צורה שלמדנו פה במשל. אבל אני לא רוצה להרחיב בזה, חשוב לי בהקשר של בני אדם, בהקשר שלנו, בצורה פשוטה, להבין שהכלי המקורי הוא היה כלי פגום, כי היינו מקבלים מלבד האוכל, נגיד הוא היה אוכל בהתחלה, על ההתחלה הוא היה אוכל, אז מלבד האוכל הוא גם היה מקבל הרגשה של בושה. מה אני, זה שנורר, יש לי בית, למה לא אוכלתי בבית? למה אני צריך לאכול להם את האוכל? כן? אבל בסוף, אחרי המהלך של התיקון השלם הזה, נעשה פה גם הוא תענוג, גם הוא התענג על האוכל, גם היה לו טעים, גם היה לו האקלים, הרעב שלו בא על פתרונו, אבל גם הוא קיבל הערה שלמה לגמרי, ונוצרה אהבה וקרבה בינו לבין מי? לבין הנותן. שכל זה גם כן, כמובן יכול להסתכל כזה כמשל, לזה שהשם יתברך זה שנותן. זאת אומרת, פה זה מדובר על משל גשמי, שאמרנו שהחבר שבעל הבית נותן לו לאכול. אבל אנחנו מסתכלים על זה שהנותן זה השם. אז כשאנחנו עושים את התיקון, אז לא רק שמקבלים את התענוג שהשם רוצה לתת, אלא אנחנו גם מתחברים אליו ומשווים את הצורה שלנו, ואז יש אהבה, כמו שאמרנו בדוגמה עם הבעל בית והאורח. אז זהו, זה פחות או יותר המהלך פה. אני לא יודע אם זה ברור, תגידו לי אתם עם השאלות.
כן, לא, שאלה אפשר לשאול?
כן.
המסך זה לא החשבון שהאדם עושה, אני מבטל כרגע להנאה הגופנית שלי, שזה הדומם,
כן.
מול האור של הבורא, שזה המדבר.
כן, אבל זה מה שרצינו, זה מה שאמרנו גם בהתחלה, שהכוח הזה של של המסך, זה לא יעבוד כשהמטרה היא להשיג את התענוג. זאת אומרת, זה לא חשבון של סוחר. אתה עשית קצת בשאלה שלך, הבאת שתי מושגים, גם את מדרגות הרצון וגם את החשבון של הסוחר. אבל אני מתרכז בחשבון של הסוחר, שזה יותר מהותי מבחינתי בשאלה שלך, שאתה אומר, כאילו, זה שאני שם מסך, זה שאני דוחה, זה כדי להשיג תענוג יותר גדול. אז הסביר לנו קודם שזה לא עובד ככה. המטרה היא לא כדי להשיג תענוג, כי אז חזרנו לציור הרגיל לגמרי, שאני מנסה להשיג תענוג בתחבולות. פה זה לא עובד, כי אתה נעשה עוד פעם מקבל לעצמו. אלא שבאמת הכוח של הדחייה הוא, במילים אחרות, הפעולות ההשפעה שאני עושה, כי המסך זה לא רק, המסך זה דחייה, אבל אור חוזר הוא גם, הוא נעשה גם על ידי השפעה. זה שני צדדים של אותו מטבע. אבל אני רוצה להסביר את זה בצורה ברורה, שאם אני עושה את כל המהלך הזה שתיארנו קודם עם האורח ובעל הבית, אבל אני עושה את זה רק בשביל לקבל את התענוג, זה לא יעבוד, אני אשאר מקבל, ואם האורח יוכל בסוף, אז לא יהיה לו את הקרבה והאהבה לחברו וכו', הוא יישאר מקבל, הוא יאכל את האוכל ויקבל רק את התענוג הקטן של האוכל, עם תחושה של בושה. אלא זה חייב להיות אמיתי, ואז יש מסך. אם זה לא אמיתי, אין מסך, זה לא נקרא מסך. אם המטרה היא חשבון מסחרי, אז אין פה מסך, יש פה חשבון רגיל.
אוקיי.
אתה מבין?
כן, כן. אז מה שאתה רוצה להגיד, שהלבוש של הרצון לקבל, אני משנה את זה. רק את הלבוש. את העל מנת.
את הכלי, זאת אומרת, הכלי, אתה מכוון ש... כן, שהכלי הופך, הכלי יש עליו, הוא מקולקל, והוא לא יכול לקבל את ההטבה האמיתית. ואז אני יוצר כלים חדשים שמלבישים את האור העליון, שנבחן לי, כן, זה לבוש של האור העליון, אבל תשים לב שבסופו של דבר גם הכלי המקורי נהנה, כי הוא אכל בסופו של דבר אוכל, והוא גם היה, אל תשכח שהוא היה רעב לפני כן, ועכשיו הוא לא רעב, זאת אומרת, הכלי המקורי כן נהנה. אבל רק בזכות התיקון שנעשה על ידי הכלים החדשים האלו. הם שמכניסים את האור העליון מתחת למסך לתוך הכלי המקורי. אבל זה לא יכול להיות במטרה שהמטרה תהיה לקבל את התענוג, כי אז בעצם לא עשינו פה שום דבר, יש פה דמיון של מסך ואין פה מסך באמת.
צריך לשבת על זה.
כן, כן, לא, זה מהלך שצריך ללמוד, אבל האמת... שחשוב ללמוד, זה באמת הפסקה הכי טובה ללמוד את ה... לדעתי, מה שאני מכיר מבעל הסולם, זה הפסקה הכי טובה ללמוד את המסך, את הפעולה של המסך. לא רק הפסקה הזאת, אבל הקטע הזה, בפתיחה לחומת הקבלה, הוא מסביר גם את העניין של האוביות והקושיות של המסך, את האיכות של המסך. אז שם גם תקבל תשובה על מה שאמרת, ששאלת איזה מין... אז יש דרגות במסך, יש מסך טוב ויש מסך פחות טוב. אז דווקא בפתיחה לחומת הקבלה, בערך עד תתוו, תתזיין, אולי יודחת, אז כדאי מאוד ללמוד את זה כדי לקבל דבר, הבנה ברורה בתחום הזה שלא, כי נגיד סתם, אני חושב על זה שאתם בעזרת השם מלמדים קבוצות וכל אחד יש לו את הידיעות שלו והכל, אבל יש דברים שחשוב לדעת, לדעת אותם ככה כמה שיותר מדויק על בוריים, שלא לבוא לטעות, כי זה דברים כבר פה בחלק הזה של החלק השלישי של אני והוא, יש דברים שהם ככה הם קצת עדינים, זאת אומרת, כדאי, צריך איזה להיות מדויקים פחות או יותר, כאילו צריך להיות מדויקים בסוג הזה של הלימוד, כדי לא לטעות ולא להטעות. אז אני חושב שדווקא זה נראה אולי קצת מורכב, וזה באמת ראוי שזה מורכב, כי זה חוכמת השם, אבל אפשר ללמוד את זה, ובעל הסולם הוא מאוד מאוד בהיר ומסביר ומברר בצורה ברורה את הדברים האלה. והוא מנסה גם לתת לנו משלים ודוגמאות מהעולם שלנו שנוכל ככה לקלוט, אבל צריך לזכור גם שהמשל והדוגמה זה רק דוגמה, אבל יש איזה נפקמינה לכל מיני דברים יותר משמעותיים וכוללים, כאילו על כל התורה והמצוות יש נפקמינה בסיפור הזה. מישהו רוצה לשאול שאלה לדבר הזה? כי אני מוכן להסביר עוד.
כן, רק דבר אחד. איך יכול להיות שאור חסדים ממלא את הרצון לקבל?
זה מה שהוא שואל פה.
אני שואל אותך.
אז זה מה שהוא אמר פה.
כי מה שאתה אמרת לי, עכשיו אתה מה אמרת לי, שאם אני מתעסק בהשפעה, אני גם מקבל השפעה, גם אני מקבל אור, גם אני אוכל, גם ההנאה הגופנית של הרצון לקבל הראשוני נהנה.
כי זה לבוש באור חסדים. חייבים אור חסדים כדי להלביש את אור החוכמה. ואנחנו, הבעיה שלנו שאנחנו מבינים את זה. אנחנו רודפים אחרי אור החוכמה. אבל האמת היא שכל מה שבאתם כותב את זה בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, אומר, ההקפדה היא שבני ישראל המשיכו אור החסדים, אור החסד בעולם. כי את אור החוכמה לא צריך להמשיך. הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב, זה באופן, הוא רוצה לתת לנו את הטבע, אנחנו צריכים לחפש, למשוך את זה. כל מה שצריך לעשות זה להכין כלים. אז להכין כלים זה פירושו להפיק, להמשיך אור חסדים, שזה פירושו על ידי השפעה ועל ידי נתינה ועל ידי עשיית התורה לשמה וכו'. זאת אומרת, אתה מבין? החוק הוא שאור החוכמה לא יכול לשרות בנו. אור החוכמה זה האור של התענוג, זה החיות של השם יתברך בנו, לא יכול לשרות לולא נכין לו את הכלים, את הלבושים האלה שנקראים אור חסדים. המקרה הזה של המסך זה נקרא אור חוזר, שהוא סוג של אור חסדים.
אוקיי, רגע, אין דבר כזה.
אבל בפשטות, בלי דיבורים של קבלה, הנקודה היא שאנחנו חייבים לעשות מעצמנו. אנחנו צריכים לעשות, להתרכז במה אנחנו צריכים לעשות מעצמנו, לא להתרכז בלהשיג תענוגות. כאילו, הרעיון זה של חסדים, זה חסדים כפשוטו. זה גמילות חסדים. כאילו, זה כפשוטו. מה זה גמילות חסדים? זה שאדם נותן מעצמו לשני. זה כאילו הזיקוק של מה זה נקרא גמילות חסדים. אז הוא בעצם, האדם שנותן מעצמו לשני, הוא עושה אור חסדים, הוא ממשיך אור חסדים בעולם. והאור חסדים בעולם הזה מגלה את אור החוכמה. מלביש את אור החוכמה ושישרה בנו.
יפה, יפה. אז הבקשה שלי אליך, ביום-יום, אני אגואיסט מוחלט.
כן, אני מבין. אני לא רוצה להגיד על עצמי דברים רעים, אבל אני מבין מה אתה מתכוון.
אני אגיד לך על הכל, הטלטלה הזו שקראת לנו פה בכל הקורס הזה, זה חבל לך על הזמן, לא יודע, זה לא המקום, אבל איך אני, מתוך אגואיסט מוחלט, אני עכשיו אתחיל לחשוב על נועם שהוא צריך משהו. אותי לא מעניין נועם, אותי מעניין עצמי.
אתה צריך, נכון, אנחנו צריכים לקיים את התורה. אז מה שאנחנו עושים, קודם כל אנחנו עושים את זה באמונה, אפילו אם אנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו עושים את זה בהתקפיה. התורה מצווה אותנו על זה, אז אנחנו עושים. אני לא בא לי לעצור טרמפ. אבל הבן אדם עומד, ויש לי מצווה. לא בא לי לעצור, אני בכלל לא בראש שלי לעצור. אני באמצע שומע שיעור, אני נהנה, אני יושב לי באוטו, אני מדבר בטלפון. מה אני עכשיו צריך להכניס בן אדם לאוטו? בכלל לא מתאים לי, אני גם אגואיסט. אני אמת שכולנו, אני לא יודע אם כולנו, אני מאוד מרגיש אגואיסט. במיוחד מהלימוד הזה, אני מרגיש הרבה יותר ויותר אגואיסט. זאת האמת. אבל מה קורה? אז אנחנו עושים מעשים, כדי, מעשים בהתקפיה, כאילו אני אומר, טוב, מה אני אעשה? יש מצווה לעצור, אני עוצר, למרות שלא משנה. הדוגמה היא דוגמה לא כך טובה, אבל אשתי הלכה לנסה לאנשהו, והבית, הקיור מלא כלים. אז באמת לא בא לי לעשות כלים, מה אני אומר? בכלל לא קרוב לדגדג לי את המחשבות בכלל, מי חושב על זה בכלל? כל מה שאני רוצה זה רק ליהנות, מה אני רוצה לעשות כלים? אבל מה נעשה שיש עניין כזה? יש עניין שהתורה רוצה שאנחנו נעשה את המאמץ הזה ונעשה את המהלך הזה, והשם יתברך דורש מאיתנו את זה וכו'. אז נגיד שאני משתלט על עצמי והולך ועושה את זה, עשיתי פה מהלך. זה אמנם לא בא לי באופן טבעי, לא אני רציתי ולא הרגשתי שזה נובע ממני או אלטרואיזם.
מה אתה לא מספר בכל הסיפור שלך? תשמע, אני בסרט הזה, אתה לא מספר כמה כעס היה לך בנקודה הזו. מה עכשיו אני אקרו, מה הלכה לי, מה היא השאירה את הכלים?
גם, כן, הכל, כל הציור.
יפה, אבל
כל הציור, הכל. ועל הציור הזה שאמרת, על המרמור הזה יש עבודה, על הכלים יש עבודה, על העצלנות יש עבודה, על הכל יש עבודה, גם על המרמור יש עבודה, זו עבודה יותר פנימית. שאני אומר, אני צריך להפסיק להצטכה על זה בצורה כזאת, זה בכלל לא נכון, כמה היא עושה בשבילי, כמה השם בירך אותי שיש לי וכו'. וכמה אני בקטנות המוחין שאני אבוא בטענות שהשאירה לי כלים, כדאי לחשוב כמה דברים היא עשתה. כל מיני, זה עבודה של ההתבוננות, של איך אני משנה את התגובה הלא טובה והלא בריאה שיש לי בנפש.
תראה, לא, אני לא רוצה לדבר על אשתך וגם לא על אשתי. אז בוא נגיד לך משהו.
זה היה דוגמה לא...
כן, כן, אני יודע, דוגמה. אני בכביש לא מסוגל מבחינת שליטה שמישהו יחתוך אותי.
כל אחד יש את העבודה שלו.
כן, לקחתי על עצמי. איך בהתבוננות הזו שאני יוצא מרומס לסוחר, כשאני דן את הנהג החותך בכף זכות, לכף זכות, איך אני משפיע פה?
אני אגיד לך, לאו דווקא לדון את הנהג החותך, אני חושב שזה כבר מדרגה גבוהה. אני אומר, אולי לפני זה, נגיד לנסות להיסגל, אם יש לך, אם זה נגיד איזה משהו שאתה עובד עליו, איזה משהו שקשה לך בכביש, אז לנסות לסגל, לנסות לסגל הסתכלות שונה לגמרי, מתינות, ולחפש איפה אני יכול לתת זכות קדימה, איפה אני יכול לעצור לפני מעבר חצייה שבן אדם רוצה לעבור. איפה אני, ולתרגל את זה, לתרגל את זה. כשאדם חותך אותך זה ניסיון מהיר, זה לא משהו שזה, לתרגל.
לא, אוקיי, בוא נתקדם עם זה, בסדר. אני מתחיל לסגל את זה, קודם כל אני מבין שהרצון לקבל שליטה זה כלי ענק. ואתה מחליט בעצמך שאני רוצה להפסיק לקבל, פותח כלי אחר שאני לא אקבל את התענוג מהנקודה הזו. השאלה שלי, ברגע שאני נותן זכות דימה ולוקח על עצמי לאט לתן זכות דימה, לתת לו לעבור, כמו שאתה אומר, איפה זה השפעה? איפה הנקודה ההשפעה שאני מושך אור חסדים כדי שאור החוכמה יתלבש? לא מבין את המהלך הזה בפעולות הגשמיות.
אז קודם כל, אתה עשית, נגיד עכשיו יש מישהו שבא לרדת לכביש במעבר חצייה. במצב רגיל זה היה גבולי, כאילו הוא לא, עדיין לא התחיל לרדת, ואתה יודע, יכלת לעבור את זה גם אם לא הרבה לך בטענות שאתה עובר. אבל אתה עכשיו עובד על עצמך, ואתה עושה שינוי, אתה מנסה לעשות משהו ממש חיצוני, אתה מנסה ממש לעשות כאילו, לסגל איזשהו הסתכלות והתנהגות שונה, ואתה מעט ועוצר וזה. מיד אחרי זה, אתה תרגיש, קודם כל כבר תרגיש יותר טוב. זה אני מבטיח לך. משהו בך ירגיש יותר טוב, יותר במקום, יותר נכון. אני ככה, אני, מהחוויה שלי, אני מרגיש שיש כאילו הרגשה יותר נכונה, יותר ממש, אפילו בדבר קטן, זה יכול להיות הרגשה יותר מרוממת, יותר של כבוד. פחות אני חוטף ורודף, אני פתאום עושה משהו שהוא לא חטיפה ורדיפה של רומס, אני עושה משהו אחר. זה מיד, גם אני חושב שזה אפילו בצורה חיצונית פועל, שהאדם הוא מקבל איזשהו הבטאה יותר טובה על עצמו, מה שנקרא, איך זה נקרא, דימוי עצמי שלו באותו רגע משתפר. כל מיני, זה דברים קטנים. זה דבר קטנצ'יק, אבל מה שקרה פה, זה שנעשה פה איזשהו תיקון, אתה המשכת אור חסדים בדבר הזה. איזשהו. ואתה תרגיש את זה מיד. כי הראשון לקבל את אור החוכמה שיורד לעולם, זה בעל המעשה. בעל המעשה הוא זה שמקבל ראשון. הוא הסיבה. אז זה דבר קטן, דברי היום-יום, כל אחד יכול להתחבר לדוגמה אחרת. אתה נתת דוגמה בכביש, יש דוגמה בבית, יש דוגמה בעבודה, יש דוגמה עם הילדים, יש דוגמה עם האישה או עם הבעל וכו', וכאילו בכל רגע, זה כל הזמן. ויש דוגמה עם אוכל, ויש דוגמה עם כל סוגי התענוגות שיש, הכל. אבל כל אחד צריך ככה, אפשר, על ידי שלומדים את העיקרון, אז אפשר להסתכל על זה אחרי זה, לראות את זה בכל מיני, ביום-יום, בכל מקרה, בכל מקרים שיש ביום-יום, בכל המקרים. ואז אני יכול לבחור לנסות לעבוד ולעשות פעולות, וזה יכול להיות בהתחלה חיצוני לגמרי, אבל מה שקורה זה שעל ידי התרגול זה נעשה טבע שני, ואז באמת נמשך פה באמת שינוי ותיקון של כלי הקבלה הרגילים, ונעשה פה גילוי של דבר חדש שלא היה קיים לפני זה, וזה גדילה שהאדם גדל. וזה קורה אצל כולנו כל הזמן, זה קורה גם בזר אנפין כל הזמן, אבל אם אנחנו נעבוד קצת בצורה יותר ממודעת, אז זה יעבוד יותר טוב, זה יקרה יותר מהר, ואנחנו נרגיש את השינוי. אני חושב שהשינויים האלה הם משמעותיים, אני חושב שזה אומנם נראה דברים קטנים, אבל זה עושה שינוי גדול. כי אתה מקבל תובנה חדשה על כל דבר כזה, על כל הצירה של השטף, על כל הצירה של ההתנהגות הטבעית ובחירה, ובחירה, זה אתה מקבל תובנה. זה לא סתם שאור החוכמה יורד חוכמה. אתה מקבל איזושהי מודעות שונה, איזושהי התבוננות אחרת, איזשהו דבר חדש שירד לך באותו, אתה יודע, לא, אי אפשר להגיד שבכל מקרה לפעמים אתה עושה את זה כל כך בעצבנות, כי אתה כל כך לא מתאים לך, ואתה עושה את זה כאילו בכזאת כפייה, שאתה מרוב עצבים לא הרווחת פה כלום, כי אתה לא עושה את זה באמת בצורה של חסד. אבל יש שיעורים לכל דבר, זה בשיעורים, כאילו הכוונה בצורה יחסית. ככל שזה יותר מעולה, המעשה יותר מעולה, אז התוצאה תהיה יותר משובחת. וכן להפך. אבל עדיין, גם דברים קטנים הם דברים שמצטרפים לשיעור
בזה. נועם, את תחילת הדרך, אני שואל בכל, את תחילת הדרך אני צריך לשבת עם עצמי בהתבוננות, לראות באיזה כפתורים שלוחצים מקפיץ אותי. לעשות את הרשימה ומשם להתחיל לעשות את העבודה כדי להשפיע.
אני לא יודע, לגבי פרקטיקה, נראה לי שזה מאוד... מאוד סובייקטיבי, כל בן אדם משהו אחר. כי אני חושב שיכול להיות שאם אתה בן אדם מאוד מסודר ומאורגן, וזה הדרך שלך לארגן דברים, אז אתה יכול כאילו ממש לעשות איזושהי רשימה של הרבה מקרים של מה מקפיץ אותי, מה לוחץ עליי, איזה כפתורים נלחצים לי בכל מיני מצבים וכו'. אבל יש אדם שהוא לא כזה מסודר וזה, אז הוא הולך לפי מה שמתעורר, לפי הניסיונות שמתעוררים. אז הוא פתאום קולט שיש פה עניין, אז הוא עובד עליו. פתאום קולט שיש פה עניין, אז הוא עובד עליו. אני לא אומר שזה נכון או זה נכון. נראה לי שזה תלוי בסוג של הבן אדם. אני למשל לא חושב שאני יכול לשבת ולכתוב ולהתחיל לנסות ככה, לעשות טבלה וזה. אני לא יודע אם זה הדרך
שאני... בשביל ההתבוננות, אם אני לא אכין את עצמי, במקרה אין סיכוי שאני אצליח. לגבי בחינת ההתבוננות.
נכון. זה גדול
כך ללמוד. עברתי את המקרה, איזה מקרה מסוים, אז אני יודע שבמקרה הזה אני מתחיל לשבת עליו, אני קובע לי את זה, אני שואל פרקטיקה, אני חייב איזה משהו להתקדם, כי לעשות זה בתיאוריה זה בסדר. אז אם אני רואה מה שמקפיץ אותי, לשבת, להתבונן עליו ולכתוב את זה, ואז לעשות
את התסריט שאני לא כל כך, אני לא חושב שלא צריך כאילו לתת עצות פרקטיות, כי אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי לכל בן אדם משהו אחר, אבל יכול להיות, איך שאתה מתאר את זה, נשמע לי... נשמע לי רעיון לא רע, אני הלוואי שאתי עושה את זה, אבל אני לא, אולי אני לא במקום הזה, אבל לכל זה נשמע לי לא רע בכלל, לעשות את זה בצורה מדויקת, בצורה בתשומת לב, התבוננות, אשריך שאתה חושב שזה מבחינתך אופציה. רובנו זה בשטף של היום-יום, הוא סוחף לכל הכיוונים, אני לא יודע, לפחות אצלי זה כאילו מציאות חיים, אבל אם יש לך זמן ויכולת להתבונן, ואתה יכול, יש לך את המסוגלות הזה, אני חושב שזה מצוין. בכלל, אבל הנושא של ההתבוננות מתחיל בלימוד. זה כן חשוב לזכור שהתורה מביאה לידי זהירות וכו'. זאת אומרת, קודם כל חייב ללמוד את הלימוד. זה חשוב מאוד, כי קודם כל ללמוד את הלימוד זה חשוב מאוד. גם ליישם כל מה שלומדים ולהשתדל ליישם זה גם חשוב מאוד, אבל ללמוד לא לשכוח. כאילו, זה ממש חשוב העניין של ה... זה התחלת הדברים. ללמוד את זה, להשתדל ללמוד את זה. כמו שצריך.
ללמוד את מה? כשאתה אומר תורה זה דבר כללי, מה ללמוד?
אם אנחנו מדברים על הדרך של העבודה, דרך העבודה, או יותר נכון, העקרונות של עבודת השם, איך הם פועלים, אז אני תמצא ללמוד, אתה בעניין בית יכול שלמדת, אבל ללמוד, אם אנחנו מדברים על לימוד שיש לו תועלת, אני חושב שללמוד מתן תורה, וללמוד הקדמה לספר הזוהר, זה okay. הבסיס של הבסיס של הבסיס של יהדות, לא של קבלה ולא קשור לקבלה בכלל. זה הבסיס של יהדות, לדעתי. זו דעה שלי. כמובן שיש מיליון ספרים שהם בסיסים ליהדות, אבל אני חושב שזה ספרים של הדור שלנו, זה בסיס שהוא לא מבלבל. יש, כמובן שיש חובות הלבבות ומסילת ישרים, ושערי תשובה ודרוכות צדיקים, יש מלא ספרים, אבל אני חושב שלדור שלנו, במילים שלנו, בשפה שלנו, במחשבות שלנו, אני חושב שזה ממש נותן בסיס ליהדות שקשה מאוד להשיג מבליל של ספרים שהוא, או אתה מבין? כאילו, זה ממש, ממש, ממש ראשית ההשקפה, ובכלל כל התשומת, כל המחשבת היהדות, מה זה יהדות? אז אני אומר, זה לא רק מדבר על מחשבת היהדות במובנים של ישיבת הסדר, אני מדבר, זה מה שאנחנו לומדים, אבל זה כל כך עמוק, זה כל כך עקרוני בתורה, שצריך ללמוד את זה. זה מה שאני מתכוון. הפרטים, יש פרטי פרטים, אין סוף פרטים, אבל צריך ללמוד את הכללים האלה, שהכי חשוב ללמוד את הכללים, הכללים הגדולים. ואחרי זה אתה תראה את הפרטים, אתה תבין איזה שייכות יש לזה לכלל, אתה כבר לא תהיה מופתע למה זה מעצבן אותי, או למה פה אני מרגיש טוב, פה אני לא מרגיש טוב, פה אני מרגיש מאוכזב מעצמי, פה לא. אז אתה יודע, בגלל שאתה יודע את הכללים, אתה תבין למה הפרט הזה, לאן הוא שייך. תבין, אני יודע למה אני מרגיש ככה, כי אני הלכתי עם הטבע שלי באגואיסטיות מוחלטת. חולה.
אוקיי.
אבל אני לא רוצה להאריך.
אוקיי. יש לנו איזה שיעור לפני אחרון, נכון?
אני לא יודע. הבנתי שזה... לא, כאילו כביכול אמור להיות עוד שניים, אבל אני לא בטוח.
עוד שניים, כן. עוד שיעור ועוד שיעור, נכון, אתה צודק.
כן.
האם אפשר שתשאיר לנו את הטלפון שלך בתקווה היום בשבוע, שעה בשבוע, שנוכל לחפור לך, כדי שנוכל להתקדם לעשות את העבודה באמת? לא, אתה צוחק, למה אתה צוחק? אני אמיתי.
אני אגיד לך מה שאתה יודע, לא יודע מי נשאר פה עדיין. אני בכלל לא היה לי בראש, אני בכלל הייתי כל כך לא קלטתי. מבחינתי כאילו כשאני לומד משהו עם אנשים, אני לומד על זה מתודה, לא חשבתי על זה בתור משהו שיש לו את הגבול שלו. לא היה לי בראש הגודל, האורך של הסדנה, ולא שמתי לב כל כך שזה פתאום לפני איזה שבוע קלטתי שזה שיעורים האחרונים. לא היה לי מושג לפני זה. אני בראש שלי כאילו, אתה יודע, לומדים פעם בשבוע, לא חושב על זה בדיוק לפי ה... לא קלטתי את זה כאילו עד עכשיו בכלל, זה ממש, התחלתי לצחוק כאילו על עצמי, שאני כל הזמן חושב שזה שיעור שהוא, אתה יודע, אין לו תאריך, פתאום אני קולט שזה סוף השנה
כבר. אז עכשיו, הרגע, אתה מתחמק משאלה, אתה רוצה להשפיע, נכון?
לא, לא, אז אמרתי...
בלי חסדים.
לא, אז אני אומר, כי גם לי זה היה ככה פתאום בהפתעה, קטחתי את זה, אמרתי, רגע, זה חלק שלישי כבר, ואנחנו בשיעור הראשון, זה כבר יש רק 3 שיעורים. הייתי ממש מופתע מזה שלא שמתי לב עד עכשיו. בכל אופן, נדבר על זה במרצי השם. אפשר, יכול להיות שאפשר לעשות דבר כזה, אם יש מישהו שאם רוצים, אז יכול להיות שאפשר לעשות דבר כזה.
אז עכשיו ככה, הנה, טיפ קטן, כך תתבונן על הדבר הזה. אחרי שתתבונן, תכין שיעור הבא, תן לנו תשובות.
בעזרת השם, נראה אם יש רצון וזה, למה לא, בטח, אפשר בעזרת השם.
בסדר, תודה רבה, נועד.
טוב, לילה טוב.
לילה טוב, תודה רבה לכל.
נתראה אותך.
ביי.